טוב, שלום לכולם, ערב טוב. הנושא של השיעור שנלמד עכשיו הוא עיון בסיפור החטא בבעל פאור. סיפור החטא בבעל פאור ותוצאותיו נמצאים בפרקים כה ולמד א' שבספר במדבר. אנחנו נבקש בשיעור להראות שמבחינת הצורה שבה נכתב הסיפור של חטא בעל פאור, יש חריגה מאוד מאוד משמעותית מדרכי הכתיבה המקובלות במקרא. למעשה נראה שהסיפור כתוב בדיוק הפוך מאיך שהמקרא רגיל לכתוב את סיפוריו, כאשר כל שלב מלמד אותנו שלא הבנו כהלכה את הסיפור עד לאותו שלב, והסיפור הולך ומשתנה, הולך ומתהפך עד לפרק למד א'. אנחנו גם נזכיר שהתופעה הזאת זכתה להתעלמות הן על ידי רוב פרשני המקרא והן על ידי רוב חוקרי המקרא. הפרשנים, מאחר שהם לא התעניינו באופן שבו האינפורמציה מוצגת אלא רק בתוכן, והמבקרים, מאחר שהם הניחו שזה פשוט עדות להתהוות הדרגתית של הסיפור. אחר כך, אחרי שנציג את השאלות שעולות מהקריאה הרציפה של הסיפור, נעבור לדבר קצת על תיאוריה ספרותית, על באיזה סוגי סיפורים משתמשים בטכניקה כזאת של כתיבה הפוכה, ולבסוף ננסה לחזור אל הסיפור ולתת עיון תיאולוגי ספרותי, שיסביר בעצם למה בחרה התורה דווקא בסיפור הזה, דווקא בטכניקה הספרותית הזאת, כלומר איזה מטרה רוחנית הצדיקה והכריחה את התורה לנקוט דווקא בצורת סיפור שכזאת בסיפור החטא בבעל פאור. הסיפור עצמו הוא מן הסיפורים הקשים והכואבים ביותר שיש בתורה. אנחנו כבר נמצאים בתחנה האחרונה של בני ישראל, הם נמצאים כבר בערבות מואב, על גבול הארץ ממש, זוהי השנה 40, זה הדור שעומד להיכנס לארץ, ואחרי שבסוף פרשת בלק התרומם ליבנו מהמעמד הנשגב והעצום שבני ישראל זוכים לו, אדוני אלוהיו אמו ותרועת מלך בו, עם שעל פי תיאורי חזל אין פתחיו עליהם מכוונים זה כנגד זה, וכולנו נמלאים עושר מזה שהדור שעומד להיכנס לארץ טוב לאין שיעור מהדור שיצא ממצרים, מגיע אותו סיפור כך ממש בסוף הפרשה ותופח על פנינו. נתחיל לקרוא פרק כ"ה פסוק א' במדבר, פרק כ"ה פסוק א', כן. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. כלומר, בשעה שבני ישראל חונים בשיטים, שזה עצמו שטח שהיה פעם שטח מואבי, הוא נמצא בערבות מואב, החלו או התחללו העם והלכו לזנות אל בנות מואב. ישנה מחלוקת בפרשנים מה פירוש ויח אל העם לזנות אל בנות מואב, וחלק מהתרגומים אפילו נקטו בטכניקה מאוד נוחה. הם תרגמו את המילה ויח אל פעמיים. פעם אחת במשמעות של התחילו, ופעם שנייה במשמעות של התחללו. אף על פי שהניקוד תומך בקריאה של התחילו, רבים מהפרשנים, ואני חובר אליהם, מעדיפים להבין שצריך לקרוא כאילו כתוב התחללו. ויחל העם לזנות אל בנות מואב, מזכיר לנו פסוק אחר, ונדמה לי שלא במקרה, ובת איש כהן, כי תחל לזנות את אביה היא מחללת, באש תשרף. יש לנו פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, שמתחללים מקדושתם, ומתחילים לזנות אל בנות מואב. סיטואציה כמו שאני מציע לכם לדמיין אותה בשלב הזה, זה שיש מחנה של נוודים, שחונה על גבול ארץ נושבת, וכתיבם של מחנות שכאלה, כל מיני שווקים נוצרים מסביב, וכל מיני נשים, בוא נאמר מפוקפקות, מוצאות את דרכם לשם, והעם פשוט איננו שומר על גדרותיו נכונה, והוא מיוזמתו שלו מתחיל לזנות. אז החטא הוא חטא מיני בהתחלה שלו. ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן. אנחנו מבינים שאחרי שהם זנו במשמעות המינית של הדברים, מתעורר גם רעה, ואז הן קוראות לעם לזבחי אלוהיהן. למה? כי אנשים נוהגים היו, אם אפשר היה לשתף את האל או האליל שלהם בארוחה. כלומר, זה עדיין לא נראה כפעולה דתית מכוונת. והעם מצטרפים לסעודה. ויוכל העם וישתחו לאלוהיהם. וככה הגענו מחטא של גילוי עריות לחטא של עבודה זרה. זה מתחיל ברק בנות מואב, זה מתחיל בלאכול יחד עם בנות מואב לפני אלוהיהם, ופתאום העם הזה שכנראה אוהב מאוד עבודה זרה, קשה להסביר את זה אחרת, דבק לזה בכל ליבו, זונח את בנות מואב, וישתחו לאלוהיהם. ואם זה לא מספיק, מגיע הפסוק הבא ואומר, ויצמד ישראל לבעל פאור. מה פירוש המדויק של המילה ויצמד, אנחנו לא יודעים. בשתי הופעות של זה, זה מופיע בהקשר של חטא בעל פאור דווקא. יש מי שמבינים שזה צורת פולחן לבעל פאור, ויש מי שמבינים שזה מדבר על קיום יחסי אישות, כי צמד הוא זוג. ואז אולי פירושו של דבר שהעם שהתחיל בלזנות במשמעות של המינית, עבר לזנות במשמעות של עבודה זרה, שמכונה פעמים רבות מאוד זנות, וזה מגיע בסופו של דבר לאיזשהו פולחן אדוק, ויצמד ישראל לבעל פאור. מעין עבודה זרה שמשלבת בתוכה אולי זנות. אין פלא שהתגובה שזה מוביל זה ויחר אף אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. פסוק הזה מפתיע מאוד. קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש. כלומר, על פי ההבנה הפשוטה, מה צריך משה עכשיו לעשות? לקחת את כל ההנהגה של העם ולחסל אותם. זה מה שכתוב פה. קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ואנחנו מאוד מאוד תמהים, למה צריך לעשות את זה? כלומר, למה, במה חטאה ההנהגה, ואיך הריגת ההנהגה תועיל בעניין הזה? צו השם מאוד מוזר. בא משה ומפרש לנו, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. אנחנו מבינים שלא הבנו נכון את דבר השם. כלומר, אנחנו חשבנו שמה השם רוצה שיעשו, יהרגו את כל ההנהגה. אבל מה באמת השם רוצה שיעשו? שההנהגה תהרוג את החוטאים. זה לא בלתי אפשרי מבחינת התחביר. כי המילה אותם רומזת לא לנושא השני של הפסוק הזה, וגם לא לנושא הראשון של הפסוק הזה, אלא לנושא של הפסוק שלפניו. זה גם יכול להיות. כלומר, משה רבנו, כפרשנו המובהק והמוסמך של הקדוש ברוך הוא, יכול ללמד אותנו איך צריך להבין נבואה קצת קשה. קח את כל ראשי העם ולך יחד איתם להוקיע את כל החוטאים. אבל בכל זאת אני חושב שיש כאן איזושהי תחושה מסוימת של חוסר נוחות, כי זה עדיין לא בדיוק אותו דבר, זה מנוסח בצורה משונה. לתורה השומרונית היה פתרון מאוד פשוט לעניין, תוכלו לראות בדף המקורות, בשאלה הראשונה, את מי צריך להוקיע. אומרת התורה השומרונית, ויאמר אדוני אל משה, אמור ויהרגו את האנשים הנצמדים לבעל פאור, וישוב חרון אף אדוני מישראל. איך הוא פותר את הבעיה? זה מאוד ברור. הוא אומר, תמחק את מה שכתוב באמת, ותכתוב את מה שמשה אומר. השם אומר למשה, קח את אמור ויהרגו את האנשים הנצמדים לבעל פאור, והנה בא משה ואומר, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם. בא משה ואומר, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. בחזל עצמם הייתה התלבטות איך לקרוא את זה. התנחומה למשל מציע שתי אפשרויות. קח את כל ראשי העם והוקע אותם, אמר רבי יהודן, ראשי העם תלה על שלא מיחו בבני אדם המסוימים בהם כשמש. כלומר, באה הדעה הראשונה במדרש של רבי יהודן ואומרת, באמת מה שהשם אמר, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, פירושו של דבר, חסל את כל ההנהגה. בדיוק כפי שחשבנו שהבנו קודם. אבל אז זה לא בדיוק מה שמשה עשה. אפשרות שנייה, רבי נחמיה אמר, לא תלה. כלומר, חס וחלילה, אל תגיד שהוא אמר לו לחסל את ההנהגה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הושב להם ראשי סנהדראות, ויהיו דנים כל מי שהלך לפאור. כלומר, בדיוק מה שמשה מפרש. אמר לאיומים הודיעו, אמר משה, מה זאת אומרת? צריך עדים, צריך התראה? איך אני יכול, או לפחות עדים, בוא נאמר, איך אני יכול לדעת מי הלך ומי לא הלך? אמר הקדוש ברוך הוא, אני מפרסמו. כל מי שטעה, הענן נקלף מעליו, והשמש זורחת עליו בתוך הקהל, וידעו הכל מי שטעה, ויתלו אותו. תדע לך שהוא כן. כלומר, אתה תמה, מאיפה המצאת את כל הסיפור המסובך הזה? אומר הדרשן, תדע שהוא כן. איך אני יודע שזה ככה? ויאמר משה אל שופטי ישראל, ירגו איש אנשיו וגומר. כלומר, אומר הדרשן, אני סומך עם כל הכבוד לידע שלנו ולחוכמה שלנו וליומרה שלנו לפרש את דבר השם, אני סומך על משה רבנו. אם משה רבנו אמר שזה הפירוש, אז זה הפירוש. אז בשלב הזה, אני אגיד, אם זה באמת הפירוש, אז אני קצת תמה למה השם יתנסח בצורה משונה. אבל נשאיר את זה כשאלה פתוחה. כלומר, בואו שימו לב אבל למה שאנחנו ראינו. בהתחלה הבנו דברי השם באופן אחד, בא הפסוק הבא והופך אותם. אנחנו נראה שזאת תופעה שתאפיין את כל הסיפור. הלאה. והנה, איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה, ולעיני כל עדת בני ישראל, והמה בוכים פתח אוהל מועד. תראו מה קורה פה. כל ההנהגה ומשה נמצאים פתח אוהל מועד. כנראה למה? מאחר שמשה כינס אותם על מנת לתת להם את הפקודות לחסל את החוטים. והנה, בחסדי השם, הם לא צריכים ללכת לחפש חוטים. הם מקבלים בדיוק חוטה בטייקאווי, משלוח. חוטה מגיע עם המדיינית על הכתף, הישר אל ההנהגה, אל פתח אוהל מועד, וכל מה שהמנהיגים צריכים לעשות זה פשוט להרוג אותו שם, באותו רגע, בנוחות ובפשטות. אבל לא זאת התגובה של ההנהגה. ההנהגה, אנחנו מוצאים אותה, והמה בוכים פתח אוהל מועד. הבכי הזה הוא צריך, בוא נאמר, מעורר בנו שתי תגובות מנוגדות. תגובה אחת היא תגובה מרגשת. אנחנו רואים עד כמה כואב להנהגה לראות את הנפילה הזאת של העם, ואנחנו כואבים יחד איתם. כלומר, דרך הבכי שלהם גם אנחנו מבינים איזו נפילה משונה ונוראה זו, שחוטא לא מסתפק בלחתור, לא מסתפק באיזה התדרדרות, מזנות לעבודה זרה. הוא לוקח את המדיינית ומביא אותה אל פתח או אל מועד, אל מול ההנהגה. כלומר, זה כבר לא תאווה מינית וזה כבר לא תאווה של עבודה זרה. עכשיו זאת התרסה מול ההנהגה ומול השם. גם לא כל כך ברור מה הוא עשה שם, כי ויקרב אל אחיו את המדיינית, יכול להתפרש, וגם אמנם התפרש על ידי הפרשנים השונים, בשתי משמעויות שונות. או הביא אותה אל לפניהם, או בא עליה או הביא אותם עליה, במשמעות המינית של הביטוי. כלומר, יכול להיות שמה שהתחולל שם הוא זוועה שקשה לדמיין אותה אל מול פתח או אל מועד. והנהגה בוכה. מה אפשר לעשות? זה באמת נורא, זה באמת מזעזע. אבל זה לא רק גורם לנו להצטער עם ההנהגה, זה גם גורם לנו לכעוס. כי מה המשמעות של זה שההנהגה עומדת ובוכה? חסרי אונים, אוזלת יד מוחלטת. מול אותו חוטא, אין איש מאנשי ההנהגה שמסוגל לקום ולפעול. אותה הנהגה שהשם ציווה, כך הבנו, ללכת לחסל את כל החוטאים, לא מסוגלת להתמודד אפילו עם חוטא אחד שמגיע אליהם. לא רק הם, דבר מפתיע, לא פחות זה שאפילו משה רבנו, אותו משה שבחטא דומה מאוד, בחטא העגל, יורד אל לב המחנה בבת אחת ולוקח את העגל ותוכן אותו, שורף אותו, תוכן, זורע על המים, משקיע את בני ישראל, שולח את הלוויים לחסל את החוטאים. בסיפור הזה, בוכה יחד עם שאר ההנהגה, ולא עושה דבר. והם, בוכים פתח אוהל מועד. הייתי שמח, אבל זה לא מסתדר תחבירית כל כך. עכשיו יש פה פרט קטן, לרגע יכול היה לחמוק מאיתנו. את מי הוא מביא אל מול ההנהגה? את המדנית, או את המדיינית. מאיפה צץ על המדיינית? הרי העם התחיל לבנות על בנות מואב. טוב, אז האחותים הם מואבים או מדיינים? מציע ברבנאל, תחת כותרת 2, ויחל העם לבנות על בנות מואב, רוצה לומר שהעם נעשה חולין, וחילל כבודו ביותו זונה את בנות מואב, שהיו באות במחנה ישראל, והיו מזנות עמהם. והנראה מתוך העניין הזה הוא, כי בנות מדיין היו הזונות האלה, והתנקרו עצמן לומר, מואביות אנחנו. עכשיו, אתם רואים את המבוכה, כלומר, זה הרי פירוש משונה במבט ראשון. אני אגב, את הפירושים האלה לא מביא חלס וחלילה כדי להלעיג על הפרשנים, כי אני בסוף אאמץ את רובם. אני רק רוצה להראות עד כמה זה נראה משונה בשלב הראשון של הקריאה. אז אומרים, כתוב בהתחלה מואבים, אחרי זה כתוב מדיינים, מה התשובה? זה כנראה היה מואביות שהתחפשו, מדייניות שהתחפשו למואביות, ולכן העם חשבו ש. האור חיים הקדוש אפילו מפתח את הדברים טיפה יותר. אולי הוא אומר שלא היו מכירים אותה, וחשבו כי היא מואבית ולא מדיינית, שלא היו רגילים אצלם להכירם. אפשרות אחת, בני ישראל לא כל כך הכירו את הגויים האלה, כל השיקסי היו ביניהם אותו דבר. אז אמרו, בטח מואביות, למה? כי אנחנו בערבות מואב, איזה גויות יהיו בערבות מואב אם לא מואביות? או היה מלבוש כמלבוש מואב. ואומרו המדיינית הוא דברי הכתוב. אומר, אם בני ישראל לא הכירו, אז איך הם יודעים שהם מדיינית? שאחת מהם לפחות הייתה מדיינית? זאת אומרת, צריך להבדיל בין מה שהדמויות אומרות, לבין מה שהכתוב, או בלשוננו אנחנו נאמר, הם המספר אומר. המספר יודע, הוא לא מוטעה מהלבוש. עכשיו, זה פירוש מרתק, והוא מלמד על הבחנה לא שגרתית כל כך, בין הרובד של המספר לבין הרובד של הדמויות, אבל האמת צריכה לאמר ולא תואמת מה שכתוב. כתוב, ויחל אל העם לזנות אל בנות מואב. מי אומר לנו שויחל אל העם לזנות אל בנות מואב, זה דברי בני ישראל, והנה איש מבני ישראל בא והקרב את המדיינית, זה דברי המספר. אם אני הייתי צריך לנתח, הייתי אומר זה, כמו גם זה, דברי המספר. אז שוב, יש לנו פרט מוזר. אנחנו מתחילים לחשוב שמדובר במואביות, ופתאום מתברר לנו שלכל הפחות יש שם גם מדיינית אחת. אולי מדייניות ואולי כולם מדייניות, לכו תדעו. מה שמשנה פה זה העקביות שבה הנתונים מפתיעים אותנו. כלומר, שהסיפור כל פעם מוסיף עוד פרט שמכריח אותנו לנסות לפרש אחורנית את מה שכבר קראנו. אבל עוד מעט תראי שזה גם מאוד משנה ביחס למלחמת החורמה נגד מדיין. הולכים להשמיד אותם. כן.
אבל בהתחלה בבלק, זה נראה שמואב עם מדיין הם ביחד.
או, אנחנו, זהו, אז הנה זאת הצעה טובה. הצעה אחת שאולי נציע כבר כאן, זה שלא צריך להתבלבל יותר מדי מואביות ומדייניות. אנחנו בתחילת פרשת בלק מגלים שזקני מואב הולכים לבלק, וגם זקני מדיין איתם. אז כנראה שמדיין ומואב שוכנים פחות או יותר ביחד, והיו שם גם מואביות וגם מדייניות. והסיפור התחיל בלומר מדייניות, אחרי זה הזכיר מואביות, אחרי זה הזכיר מדיינית, אבל הוא לא הקפיד, כי גם הם עצמם לא הקפידו. טוב, אז כך נסביר בינתיים. טוב, אנחנו ממשיכים לקרוא. ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. אתה צודק, עוד מעט ניגע בשאלה הזאת. עכשיו מה שקורה בשלב הבא, קם פנחס מתוך העדה, אף אחד לא מסוגל לפעול, אבל פנחס מצליח, והוא נוטל רומח בידו, ורומח במערכה ראשונה הופך כבר במערכה השנייה, לא צריך לחכות עד השלישית, לאמצעי המרכזי של הסיפור. והוא בא אחר איש ישראל אל הקובה, ודוקר את איש ישראל ואת האישה אל קובתה. זה משחק מילים קצת מפתיע, בהתחשב בנסיבות הלא נעימות של הסיפור. אבל מדובר בשתי מילים נדירות, שנראה כאילו התורה ממש מכוונת אותנו לצרף אותן. קובה היא כנראה איזה אוהל קטן, ולפי דעות של חוקרים שונים, מדובר גם באוהל עם איזה שהם אספקטים דתיים, פולחניים. ובקובה הוא דוקר את איש ישראל ואת האישה אל כובתה. מה זה כובתה? דעות שונות, יש כאלה שמבינים שזה צורה מוזרה של המילה קיבתה, ויש שמבינים שהכוונה לאיזה צורה מוזרה של המילה נקבותה. אבל בשני המקרים הוא פוגע באיברים שהם באופן מובהק איברים נשיים של פריון. כלומר, הקובה והקובה הזאת מתחברים ביחד. אם ראינו שיש בחטא אספקטים של זנות ואספקטים של עבודה זרה, אז הם מתאחדים ביחד. והוא עושה פה איזה מין דבר מוזר, הוא דוקר בקובה בקובה. ככה התורה אומרת, תראו כמה העבודה שלו היא מיוחדת. חז"ל גם דורשים סביב זה דרשות רבות על הסיבה שהוא עשה דווקא כך. למה פנחס מכולם? כנראה, זה לא לגמרי בטוח, אבל כנראה בגלל שזה היה הג'וב שלו. אנחנו מוצאים בפרק ג' בספר במדבר, שאבא של פנחס אלעזר, כאשר הוא היה כהן אדיוט, החזיק בתפקיד נשיא נשיאי הלוי פקודת שומרי משמרת הקודש. כלומר, התפקיד של אלעזר בהיותו כהן אדיוט היה גם להיות ראש משמרת הצניעות של המשכן. בדברי הימים אנחנו שומעים שפנחס מחזיק בתפקיד הזה. סביר להניח, גם אם אין לנו ראיה מוחצת לזה, שכשאלעזר נתכהן לכהן גדול אחרי המוות של אהרון, פנחס בנו ירש את התפקיד. והוא עכשיו בתור שומר משמרת הקודש, לא בתור אחד מהמנהיגים אולי, אבל בתור מי שאמור להגן על קדושת המקדש, אומר הוא בא אל מול האוהל עם המדיינית הזאת, יוצא והורג אותו. טוב, עכשיו אנחנו נתקלים בתמיהה נוספת שהייתה בפסוקים שקראנו. הוא דוקר את איש ישראל ואת האישה אל כובתה, והתוצאה? ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ברוך השם. הרי כל הסיפור עד עכשיו היינו דרוכים ומתוחים, ואמרנו המגפה הזאת היא מכה והורגת ושוחטת את העם, מתי יקום מישהו לעצור אותה? לא, האמת שבכלל לא הוטרדנו המגפה הזאת עד עכשיו. למה? כי זאת הפעם הראשונה שאנחנו שומעים שהייתה מגפה. אז מה נעשה עם המגפה הזאת? בוא נלך בעקבות רש"י. אומר לנו רש"י, ואיך הרף השם בישראל, שלח בהם מגפה. אומר רש"י, כשכתוב ואיך הרף השם בישראל, אל תחשוב שהכוונה שהשם רק כעס, אלא לכעס של השם יש גם התבטאות ממשית. כשהשם כועס, אנשים מתים. וזה המגפה.
האם יכול להיות שעצם המעשה של כולם זה נקרא מגפה?
לא, כי היו המתים במגפה 4 ו-20 א'. עכשיו, פה בעצם אנחנו יכולים לאמץ את פירוש רש"י. כי זה נכון שכשהשם כועס, יש לזה תוצאות רעות. ניתן דוגמה בפרשת קורח. אף השם חורה בישראל, ואז באמת מתחילה מגפה. אבל שוב, שימו לב כמה זה מפתיע, שיש מוות באמת מטורף בהיקף שלו במחנה, ואנחנו לא שומעים עליו כלום, עד שהוא נעצר. עכשיו, ניחא אם זה היה הפרט היחיד, אבל תזכרו שזה כבר הפרט השלישי. שהסיפור מפתיע אותנו ומחייב אותנו לחזור אחורנית ולתקן את הקריאה שלנו. אתם מתחילים לראות שיש פה איזו תופעה? טוב, ויהיו המתים במגפה 4 ו-20 א', לא מדובר במגפה קטנה, בחטא העגל מתו 3,000, פה 4 ו-20 א' זה מספר סמלי, מכנים את זה מספר טיפולוגי, דומה כאילו אין שבט משבטי ישראל שלא לקה בכפליים. כלומר, 24, אנחנו תופסים אותו כ-2 כפול 12. טוב, זהו, ירדו הכתוביות, נגמר הסיפור, גם נגמרה פרשת שבוע, הבנו הכל. צריך קצת להידחק, אבל חוץ מזה הכל בסדר. חלף שבוע, עברנו לפרשה הבאה. וידבר אדוני אל משה למור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. המגפה לא הייתה סתם מגפה קשה. מתברר שמה שקרה שם באמת, ויחרף השם בישראל ויומר השם להשמיד את בני ישראל. כמו בחטא העגל או בחטא המרגלים. אף על פי שזה לא כתוב, אבל עכשיו השם אומר את זה במפורש. ולולא שהיה פנחס קם והורג, הסיפור של בני ישראל היה נגמר שם, בבעל פאור. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. אני סבור בעקבות דעה שנמצאת בחז"ל, שלא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. כלומר שפנחס לא היה כהן, אלא רק לוי. איך זה קורה? אני אסביר בקצרה, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל אנחנו מחויבים גם להבין את הסיפור ולא רק את השאלה. כאשר אהרון נמשך לכהן, מושכים גם את ארבעת בניו איתו. למה צריך למשוך את ארבעת בניו ולא מסתפקים במשיכת אהרון? כנראה, כי זה לא עובד באופן אוטומטי. כלומר, כל צאצא שיוולד לאהרון אחרי המשיכה יהיה כהן. אבל הצאצאים שכבר נולדו, לא מקבלים מינוי אוטומטי מהמינוי של אהרון. לכן צריך למשוח גם אותם. אבל פנחס כבר היה חי, ולכן מאוד מאוד יכול להיות שפנחס איננו כהן. מתי הוא הופך להיות כהן? כאשר הוא קם מתוך העדה, מקנה את קנאתו של השם, ובזה שהוא מקנה את קנאתו, הוא עושה עוד משהו. הוא מחפר על בני ישראל. כלומר, בעצם פנחס עושה פה עבודה מאוד דומה לעבודה שכבר נתקלנו בה בסיפור אחר. בסיפור חטא העגל, שכבר נדרשנו אליו כמה פעמים, אנחנו שומעים שמשה שואל, מי להשם אליי? באים כל בני לוי. הוא שולח את בני לוי להרוג את החוטאים, ובזכות זה מקבלים הלוויים את מעמדם להיות שונים משאר ישראל. עכשיו, בסיפור הזה, אחד מן הלוויים נוהג עוד פעם באותה צורה, והקדוש ברוך הוא משדרג את מעמדו, והופך אותו להיות כהן, מה שאולי הוא לא היה קודם לכן. טוב, בואו נחזור להפתעות. ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא ותב לשמוני. אחרי שהסיפור נגמר, והרעים קיבלו את עונשם, והטובים קיבלו את הגמול, פתאום התורה זורקת לה, ככה באגביות, עוד איזה נתון קטן. סתם שתדעו ששם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, כלומר יחד עם המדיינית, הוא זמרי בן סלו, נשיא ותב לשמוני. עכשיו פה עולה השאלה, שואל אור חיים הקדוש, בשאלה 4, אתם יכולים לראות, ממה נפשך? קשה, ממה נפשך? אם חפץ אדוני לגלות עמוקים, היה לו להזכירם בשעת המעשה, כשאמר, והנה איש מבני ישראל, שם היה מקום להזכירו ולומר, והנה איש וגומר, זמרי וגומר. וכשהזכיר גם כן המדיינית, היה לו להזכיר שמה. ואם התורה כיסתה עליהם, למה נמלך להזכיר שמם? כלומר, אם אנחנו צריכים לחשוב שהם סתם חוטים אנונימיים, תשאירו אותם כחוטים אנונימיים. אם חשוב שנדע מיהם, תאמרו במקום הנכון מיהם. עכשיו, באמת, השאלה היא שאלה של סידור אינפורמציוני שוב. כלומר, הבעיה לא מטרידה אותי. מה שמטריד אותי זה לא שהם היו חוטים מיוחסים, אלא זה שאני מגלה שהם היו חוטים מיוחסים רק בסוף. למה זה משנה? בואו תראו איך זה הופך לנו את הסיפור. בהתחלה, אנחנו שומעים על איש ישראל שבא וחוטא לעיני העדה, וכשפנחס הורג אותו, הוא מגשים את הצו של משה, כי הוא שייך איכשהו לסדרות ההנהגה, והוא הורג חוטא. אמנם זה חוטא אחד, אבל הוא חוטא סמלי. גם כי הסיפור מתמקד בו, אבל גם כי קוראים לו איש ישראל. ואיש ישראל הוא כמעט תמיד שם קיבוצי לעם כולו. כלומר, זה אחת הדוגמאות הנדירות בתנ"ך, שאיש ישראל פירושו איש אחד מבני ישראל, ולא עם ישראל. אז יש פה איזה מין אמירה, אתה הורג חוטא סמלי, עוצר את המגפה, ובזה אתה מגשים את הצו של משה. אבל עכשיו אנחנו מגלים שהוא לא סתם חוטא. הוא לא חוטא סמלי שמייצג את כל העם החוטא. מה אנחנו מגלים פתאום? שהוא מנהיג. זה מאוד חשוב לדעת שהוא מנהיג. כי הרי מה השם ציווה את משה? קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש וישוב אחרון אף השם מישראל. אתם רואים את העניין? כלומר, יותר הגיוני לנו פתאום לומר שזה לא שפנחס הורג חוטא סמלי מבין כל החוטאים של העם ועוצר את המגפה, אלא שפנחס הורג מנהיג מבין המנהיגים שבאמת חוטאים ועוצר את המגפה. פתאום אנחנו מבינים למה השם מצווה להרוג בהנהגה, כי החטא לא נמצא רק בשוליים, הוא גם נמצא בהנהגה עצמה. עכשיו, יותר מזה, אם תביטו לרגע בעמוד הבא, אנחנו עוד נחזור אחרי זה לעמוד הקודם, תוכלו לראות שהפעולה של פנחס עומדת בהקבלה ברורה למה שהשם ציווה. השם אומר, קח את כל ראשי העם, ובאמת פנחס הורג אחד מראשי העם. הוא אומר, והוקע אותם להשם נגד השמש, והוא באמת משפד את שניהם גם יחד. אומר, וישוב חרון אף השם מישראל, והשם אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. ואם חרון האף הוא מגפה, כמו שרש"י הציע לנו, אז גם ותעצר המגפה מעל בני ישראל. עכשיו, אם כך, הקדוש ברוך הוא מצווה משהו, משה מפרש את הצו באופן אחד, והפירוש של משה מוביל לכישלון, כי כשאחותי האחד מגיע, ההנהגה לא מסוגלת לפעול. אולי כי היא לא מסוגלת לפעול כנגד אחד משלהם. ודווקא פנחס הוא זה שמכוון לצו האלוקי. כי הוא פועל בדיוק כפי מה שהשם אמר, פשוטו כמשמעו, והוא מצליח. זה מפתיע, כי הסיפור פתאום משתנה לנו, כי יש בסיפור עכשיו מתח בין מה שהשם מצווה למה שמשה מצווה. מתח שקודם ישבנו. בואו נתקדם. ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי וצור. ראש אומות בית אב במדיין הוא. וזאת כבר תדהמה מוחלטת. עד עכשיו הבנו שהיו מואביות, אבל הייתה שם כנראה איזה מדיינית אחת או שתיים, וזה נשים מדלת העם, הפוקרות והפרוצות שמסתובבות סביב מחנות של נוודים. מה עושה שם ביתו של אחד ממלכי מדיין? אבל יש דבר עוד יותר מפתיע. היא לא סתם בת של אחד ממלכי מדיין, היא בת של אחד מחמשת מלכי מדיין. יש למדיין חמישה בתי אב, אחד מבתי האב עומד בראשו צור, והבת שלו מסתובבת שם במחנה. עכשיו אנחנו יודעים מה לעשות גם בימינו, שכמה מהאנשים הגדולים שבדור לא מצליחים לחנך את הילדים שלהם. אולי גם צור היה כמו אותם אנשים ולא הצליח לחנך את ביתו. אבל אז אנחנו שמים לב לפרט מעניין שעומד עליה, שעומד עליו למשל אבן עזרא. אתם יכולים לראות בעמוד הראשון, תחת כותרת 5. אומר אבן עזרא, נשיא בית אב על זמרי, אחד מחמישה אבות בני שמעון. כלומר, יש חמש משפחות בשבט שמעון, אנחנו יודעים את זה מפרק כ"ו, הפרק העוקב, ששם מספרים מי יורשים את הארץ. צור, אחד ממלכי מדיין, והנה גם מדיין חמישה אבות. צירוף מקרים שבדיוק הבת של אחד מחמשת בתי אב של מדיין מוצאת לעצמה את אחד ממנהיגי חמשת בתי האב של שמעון. אנחנו כבר לא יכולים לומר שלמרות שהוא היה רב הראשי של מדיין, הוא לא הצליח לחנך את הבת שלו וזה קורה לכולם. אנחנו חייבים לומר שיש פה איזה משהו מכוון. כלומר, שלא במקרה התגלגלה ביתו של אותו אחד דווקא אל זמרי בן סלו. למה? מה הם רצו להרוויח? אז אני אציע לכם פנטזיה. באמת, זאת פנטזיה מוחלטת כרגע, אבל זה באמת מביא, חייבים להמציא איזה פנטזיה כדי להסביר מה קורה לנו. בשמות פרק למדלד, אחרי חטא העגל, אני אקרא לכם מן התנ"ך, זה גם הופיע מי שרוצה בעמוד 4, אני חושב. בשמות פרק למדלד, אחרי חטא העגל, עובד משה רבנו ומשכנע את הקדוש ברוך הוא לשוב לסלוח לעם, והקדוש ברוך הוא שב ומחדש את הברית עם העם ונותן להם לוחות שניים. ואז במעמד הזה הוא חוזר על מצוות מסוף פרשת משפטים. כלומר, הוא אומר, הברית שהייתה קרותה בלוחות הראשונים ושברנו, חוזרת עוד פעם. כצורתה, אבל לא בדיוק. מה מתחדש ומשתנה ומתעצם בברית השנייה שהוא קוראת? בברית של הלוחות השניים? עבודה זרה. למה? כי בזה הם חטאו, בעגל, נכון? עכשיו, בואו תשמעו, אני אצטט לכם כמה מן הפסוקים שם. בשמות למד ד' י' ד', כי לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנה שמו, אל קנה הוא. פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך, ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהן. זה בדיוק התמצות, לא בדיוק, קרוב לבדיוק התמצות של הסיפור שלנו, נכון? השם הוא אל קנה, כמו שהשם אומר לנו במפורש, שהוא קנה וכמעט הכרית את בני ישראל בקנאתו. יש לנו פה דבר שמתחיל מקשר עם בנות, עובר לזביחה לאלוהים, ועובר לעבודה זרה, כשהתוצאה כאמור שהשם בקנאתו עלול לפגוע בישראל. אז אולי, אם אנחנו נאמץ את המקבילה הזאת, נאמר, למה המדיינים שולחים מנהיגה, בת מנהיג אל מנהיג ישראלי? מה הם רוצים? ברית! אולי הם רוצים לכרות ברית עם ישראל. הם אומרים, הרי ישראל הם חזקים, הם מיקו את מלכי האמורי, הם לא אפשרו לבלעם לקלל אותם בפרשה הקודמת, אם אי אפשר לנצח אותם לא במאגיה ולא בחרב, if you can't beat them, join them. בדיוק כך. עכשיו, אני לא רוצה שתשתכנעו מההצעה הזאת, כי היא נובעת מתוך מבוכה, אבל קשה למצוא בשלב הזה איזושהי אלטרנטיבה סבירה למה שהצעתי. נו, אז אם מישהו ישתכנע מזה, הפסוק הבא מיד יערוס לו. וידבר אדוני אל משה למור, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם, בנכליהם אשר נקלו לכם, על דבר פאור, ועל דבר כוסבי ותנסי מדיין, החותם עמוקה ביום המגפה, על דבר פאור. לא, אין כאן איזשהו רצון לכרות ברית עמים ולצרף את, כמו שמשה התחתן עם מדיינית, לצרף את שאר העם אל מדיין ולהקים ביחד עם משותף של עובדי השם או משהו כזה. לא, זה בכלל לא הסיפור. צרור את המדיינים והקיתם אותם כי צוררים הם לכם, בנכליהם אשר נקלו לכם. כלומר, זאת מזימה מדיינית. יש פה אולי אפילו איזה מין משחק על השם של מישהו, צרור את המדיינים כי צוררים הם לכם. או, הדמות שנמצאת במרכז המזימה היא כוסבי, שזה נשמע כנגזר מהמילה כזב, בת צור, שנראה כמו דרשה של צוררים. עכשיו, אז אם זאת לא ברית שלום אלא מזימה, אנחנו צריכים לעצור ולשאול את עצמנו איזה מזימה זאת. כלומר, מה חשבו המדיינים שהם יכולים להרוויח מהמזימה? אז השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד קשה. כי אני יודע שחלק מכם אמרו, המזימה הייתה כזאת. הם יגרמו לבני ישראל לעבוד עבודה זרה. איך הם יגרמו לבני ישראל לעבוד עבודה זרה? הם ישלחו את הבנות היפות שלהם. אלה יתפתו מבנות מינית לעבודה זרה, ואז השם יבוא משמיים ויקד בני ישראל, והאויבים שלנו ישמדו. עכשיו, זאת הצעה, לפחות בשלב הזה, אני עוד מעט אמץ את זה, שהיא בלתי מתקבלת על הדעת. קודם כל, אנחנו צריכים להאמין שהאמונה המונותאיסטית הצעירה כל כך והמוזרה כל כך במרחב הזה, הייתה מוכרת למדיינים היטב. ושהמדיינים עצמם האמינו שאם הם יגרמו לבני ישראל לעבוד את האל שלהם, אז האל של בני ישראל יהרוג אותם, וזה היה נראה ביניהם טקטיקה מספיק בטוחה, בשביל, איפה הוא כתוב? מצוין, אחר כך, כשזה יהיה כתוב אחר כך, אנחנו נראה שזאת עוד שאלה. זו טקטיקה מספיק בטוחה, כדי שאנחנו ניקח נסיכה, ומי יודע עוד כמה אנשים אחרות, ונאמר עליהם. עכשיו, אני משוכנע שכל היושבים לפניי הם אנשים יראי שמיים, ובוטחים בהשם, לא חושב שמישהו היה מלא על דעתו לסכן את הבת שלו, או את הבדודה השלישית שלו, במזימה כזאת, ולבנות על זה שהקדוש ברוך הוא פשוט ישמיד את העם. אתם רואים כמה זאת מזימה מופרכת? מאיפה הם בכלל אמורים להגיע למחשבה כזאת? בעולם פוליטאיסטי, מה הבעיה לעבוד עוד אל, או עוד שניים, או עוד חמישה? ולמה זנות זה דבר רע כל כך? לפחות כמו שהתנ"ך מתאר את זה, מחילה עוד רגע.
בעולם שבו מעלים ילדים
למולך, זה לא כזה נראה מוז וזנות שמשולבת עם עבודה זרה על כל גבעה רמה ותחת קולט רענן בארץ, בעולם הזה הם אמורים להאמין שלהיות אדוקים בדתם ישמיד את בני ישראל? אבל זה באמת מאוד משונה, קשה למצוא פתרון אחר. טוב, עכשיו אנחנו מתייבשים בכמה פרקים שהקשר שלהם לסיפור לא כל כך ברור. לו זמננו היה יותר בידינו, אולי הייתי מדבר על זה, אבל מאחר שאין לנו כל כך הרבה זמן, אז אני מציע לכם לעיין במאמר של יוני גרוסמן על הנושא, שהתפרסם בכתב עת בשם מגדים, נון, יש שם מאמר יפה ומסודר, שכל הנושא שלו להסביר מה הקשר של, ומה העניין של הפרקים האלה שקוטעים את סיפור מדיין. טוב, אנחנו מדלגים לפרק למד א'. סיפור של המלחמה במדיין. וידבר אדוני אל משה למור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא והיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. טוב, אולי אני קצת קטנוני, אבל אני בכל זאת אעמוד על הנקודה הזאת. השם אומר נקמת בני ישראל. משה אומר לעם נקמת השם. זה לא בדיוק אותו דבר, נכון? עכשיו, יש קשר בין הדברים, אבל בכל זאת יש פה עוד פעם שינוי מפתיע. לא נתעכב עליו, נתקדם הלאה. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל, אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. המספר 12,000 הוא מספר סמלי, כמו ש24,000 היה מספר סמלי. כל שבט ושבט מישראל שולח נציגים למלחמה הזאת. האם זה כל הצבא או רק ראשי הצבא? זה לא בטוח. לכאורה פה נדמה שזה כל הצבא. בהמשך אנחנו נראה, לא בהמשך, מי שיראה בפרשת השבוע שקראנו, יראה שיש אופציה שחלוצים, הכוונה אלה שהולכים בראש הצבא. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. וכלי הקודש וחצצות התרועה בידו. בידו למה? כי מה היה בידו בפעם הקודמת? רומח. כלומר, עכשיו פנחס הפך משומר משמרת הקודש לכהן. במקום להחזיק רומח ביד, הוא מחזיק את החצוצרות וכלי הקודש. מה זה כלי הקודש? אני לא יודע. גם הפרשנים, למען האמת, לא בטוחים, אבל אולי זה אהרון, אולי משהו אחר. על כל פנים, פנחס עכשיו יוצא לצבא, אבל לא כלוחם, אלא כנציג צבאות השם. אם זה בדיוק שוויון בנטל, אפשר להתווכח. ויצבעו אל מדיין כאשר ציווה אדוני את משה ויהרגו כל זכר. ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע. חמשת מלכי מדיין ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. אתה עומד מופתע. מה מחפש בלעם במדיין? עכשיו עד כמה שאנחנו ידענו, בלעם לא גר במדיין, וגם לא אמור להימצא שם עכשיו. אתם יכולים לראות בדף, ב-9, שאלה 9, סליחה, בשאלה 10, אנחנו שומעים בסוף הסיפור של כללות בלעם, או ברכות בלעם, ויקום בלעם וילך וישוב למקומו. וגם בלעק הלך לדרכו, כלומר בלעם חזר הביתה. ואיפה הוא גר? מן ארם ינחני בלעק, מלך מואב מערי קדם. כלומר, הוא גר בארם. אולי אפילו ביתר ספציפיות, אפשר לזהות שהוא גר במקום ושמו עמו. ארץ בני עמו מפורש על ידי חלק מהחוקרים היום כמקום ששמו היה כך, כי ימצאו מקום כזה. אז בלעם לא אמור להיות עכשיו במדיין, הוא אמור להיות בארם. מציע לנו רמב"ן, בשובו מארץ מואב עבר במדיין, כי דרכו משם. עכשיו אנחנו לא לגמרי בטוחים איפה מדיין, אבל אנחנו די בטוחים שדרכו לא משם. וחוץ מזה שוישוב למקומו, אנחנו בדרך כלל רגילים להבין שהכוונה שהוא חזר הביתה. אז רמב"ן אומר, לא, הכוונה היא שהוא נע לכיוון לחזור הביתה, ובדרך עבר במדיין. כי דרכו משם והיה ביועצי המלכות, ואולי נתעכב שם לדעת מה יהיה בהם. לפיכך מצאו ישראל במדיין והרגו שם. כלומר, הוא לרוע מזלו התעכב במדיין, והיה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. ובני ישראל כבר הרגו את המדיינים, הרגו גם אותו. ויהיה פירוש ויקום בלעם וילך וישוב למקומו שהלך לו לשוב אל ארצו, אבל עוד לא שב. טוב, אם אין ברירה אז אין ברירה. אולי הוא עשה עיקוף, עצר אצל המדיינים, שמע שיש שם מסעדה יפה. או... נמשיך, גם יכול להיות. או, רגע, יש סיבה למה חז"ל אומרים את זה. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם. ואת כל מקניהם, ואת כל חילם בזזו, ואת הערים במושבותם, ואת כל תירתם שרפו ואש, ויקחו את כל השלל, ואת כל המלכוח, באדם ובבהמה. הפירוט הרב כאן של כל וכל וכל וכל, נובע מזה שבאמת מדובר בשלל אדיר בכמותו, שכולל למעלה מחצי, למעלה מ-600,000 ראשי צון, למעלה מ-70,000 ראשי בקר, כלומר כמויות אדירות ממש. ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ולדעת בני ישראל את השביב, את המלכוח ואת השלל, אל המחנה, לערבות מואב אשר על ירדן יריחו. והם מגיעים עם חיוך גדול על השפתיים, כי מלחמה מופתית שכזאת שאולי לא היו בה אלא 12,000 לוחמים, ואנחנו עוד נגלה אחר כך שאף אחד מהם לא נפל חלל בקרב. כלומר, מלחמה מופלאה שאין בה הרוגים. וכאן קורה מפגש קצת מאכזב מבחינת הלוחמים. ויצר משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה, ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. ויאמר עליהם משה, אחייתם כל נקבה? הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פאור, ותהיה מגפה בעדת אדוני. מה? אז בעצם זה לא ניסיון לכרות ברית מדיינית, זה לא מזימה מדיינית, זה בכלל מזימה של בלעם. כל מה שהבנו קודם מתברר כלא נכון. עכשיו, האופן הזה שכל פעם מופיע פרט, שמשנה את מה שהבנו קודם, היה נראה כל כך מוזר לחלק מהחוקרים, שאפילו אם ניתן כדוגמה חוקר בשם ליכט, חוקר ישראלי, הוא מגיע פה במצוקתו לטענה הבאה. תראו בעמוד 3 למעלה, המסקנה הנראית לי בלתי נמנעת היא שגופו של הפרק שלפנינו הוא מעשה הרכבה של כתובים מנוסחים. בתחילת עמוד 3. בלב האחי, אני נאלץ לנקוט בדרך המכונה ביקורתית שלא כנטייתי. כלומר, הוא אומר, אני לא רוצה לפרש פה באופן ביקורתי, אבל אי אפשר להסכים שהסיפור ככה כתוב. כל פעם מופיע לנו עוד פרט אחד שנוגד את הפרטים הקודמים, ואנחנו ככה מתחילים לעבוד עם האגודה, ואומרים, לא, המואבים הם בעצם מדיינים, לא, האדם הפשוט הוא בעצם נשיא. הוא אומר, עזבו אתכם, זה לא נכון, ברור שמה שקרה פה הוא משהו אחר. ומה שמציעים בעצם במחקר הביקורתי הוא עד 8 שלבים של התהוות של הסיפור, כשכל פעם בא קורה מאוחר יותר. יש לי רעיון יפה להוסיף לסיפור, ואוסיף עוד שורה שהפכה את הסיפור, ועוד שורה שהפכה את הסיפור, ועוד שורה שהפכה את הסיפור. אבל אז קורה דבר מוזר. כלומר, מעבר לעובדה שהטענה הזאת היא כפירה מוחלטת ולא צריך לקבל אותה, היא גם משונה קצת מבחינה רציונלית. 8 אנשים שונים, כל אחד החליט דווקא בסיפור הזה להוסיף שורה שהופכת את כל השורות של הקודמים שלו, וכולם נקטו בדיוק באותה שיטה. אף אחד מהם לא חשב לנהוג אחרת פה. אז אם אנחנו מאמצים את הסיפור כצורתו, אז אנחנו צריכים לדעת מה קרה בו בעצם. בואו נעבור במהירות על מה שקרה בסיפור. בהתחלה, זקני מדיין באים לבלעם ומבקשים ממנו שיבוא לסייע להם להשמיד את ישראל. זה לא כתוב במפורש, אבל זה כנראה ההסבר הסביר למפגש שלו עם המדיינים. על מה זה יושב? זה יושב על זה שבסיפור הקודם, זקני מואב וזקני מדיין הלכו ביחד אל בלעם, בלעם מסרב, ואז קורה דבר נורא מוזר. זקני מדיין נעלמים מן הסיפור ונשארים רק זקני מואב. מה נבין מפה? שזקני מדיין אמרו, המזימה הזאת היא לא עומדת לעבוד, הכללה לא עומדת לעבוד, הנה הוא אומר לנו שהוא לא יכול, והם נוטשים את הספינה הטובעת הזאת. ואחרי שמואב נכשלים, מדיין תופסים את מקומם, והם מנסים את בלעם, הפעם לא בניסיון לקלל, אלא בעצת חוכמה. בלעם באמת בא למדיין, כלומר אולי הוא כבר היה בבית וחזר מביתו למדיין, ויועץ להם להזנות את בני ישראל כדי שהשם יכעס עליהם וישמיד אותם. עכשיו זה פתאום נראה לנו הגיוני, כי האדם היחיד בעולם הקדום, שהוא לא מבני ישראל, שיכול היה לזמום מזימה כל כך משונה, מבריקה ומעוותת, הוא בלעם. אותו אחד שאמר, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו, אותו אחד שאמר לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, הוא בדיוק מי שידע לומר שאם יהיה אבן ביעקב, ואם יהיה עמל בישראל, אז לא יצטרכו שמישהו אחר ישמיד אותם. אותו אחד שהגן עליהם, הוא גופו זה שישמיד אותם. כלומר, היחיד שמספיק יודע דעת עליון, אשר מחזה של היחד הזה, הוא בלעם הנביא. והוא מנצל את העובדה שהוא יודע את דעת השם, הוא מנצל את הברכות שהשם אילץ אותו לברך, כדי להפיל כביכול את השם בפח. אחר כך, במשחק בין השם לבין בלעם, נדמה בשלב הזה שבלעם מנצח, או לפחות כמעט ניצח. מוזר, אבל ככה זה. העלה בנות מדיין מתערבות עם בנות מואב, ומתחזות לבנות מואב, ומתפתות, עשיתי את זה במרכאות כפולות, לבני ישראל. כי באמת בני ישראל חושבים שהם מתפתים להם, אבל האמת היא הפוכה בדיוק. וזה אגב, יש מי שאמר סממן גברי טיפוסי. שנדמה לו, והוא לא באמת מבין מה קורה. לאחר הזנות, בנות מואב זובחות לבעל פאור, וגורמות לישראל לעבוד עבודה זרה, והם גם במקביל מקריבים את הנסיכה שלהם כסיכול ממוקד לנשיא ישראלי. כי במשחק המזימות, כמו בשחמט, לפעמים צריך להקריב את המלכה כדי לדאוג שהמכה תעמיק לחדור גם בתוך ישראל. השם זועם על המעשים של בני ישראל ומכה אותם במגפה. הוא גם, לא הזכרתי את זה פה, מצווה את משה להרוג את החוטאים עצמם, אבל משה לא עושה את זה, וכיוון שמשה לא עושה את זה, אז פנחס יוצא ועושה, הוא הורג את הנשיא הישראלי, עוצר את המגפה, אחר כך בני ישראל יוצאים למלחמה במדיין, הורגים את המדיינים והורגים את בלעם הזומם. עכשיו עד כאן, מה שאמרתי לכם, בעצם נמצא כל המהלך הארוך שעברנו על פני 50 דקות בערך, נמצא ברש"י או בכל פרשן אחר שתרצו מיד. זאת אומרת, אתם אומרים לכעוס עליי ולהגיד בשביל מה הוגעת אותנו בכל זה. בספר ההגדה הכל כתוב, כל המהלך המתוחכם כביכול, ממש נמצא שם. בואו תראו כדוגמה את הגמרא במסכת סנהדרין. אמר להם בלעם, אלוהיהם של אלו שונא זימהו, והם מתאבים לכלי פשטן. כן, המדרש הוא קצת יותר ציורי ממני. בואו ועשייך העצה. עשה להם כלאים ויושב בן זונות, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. והם קראו להם כלי פשטן. עשה להם כלאים מהר שלג עד בית הישימות, והושיב בהם זונות, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. ובשעה שישראל אוכלין ושותין ושמחין ויוצאים לטייל בשוק, אומרת לו הזקנה, אי אתה מבקש כלי פשטן? עכשיו, הזקנה היא כי אם הם היו יודעים שיש שם אישה יפה, הם ודאי היו מתרחקים. יש מדרכה לנשים, מדרכה לגברים, אבל אם היא זקנה, אז אולי זה בסדר. זקנה אומרת לו בשווה, וילדה אומרת לו בפחות, 2 ו-3 פעמים. כלומר, כל פעם הם רואים שהילדות כנראה לא יודעות ביזנס, ובסוף הם אומרים, עדיף לעשות עסקים עם הילדות. אנחנו לא חייבים להפסיד כסף. ואחר כך אומרת לו, הרי אתה כבן בית, שב וברור לעצמך. כלומר, תיכנס כבר לאוהל פנימה, תיקח מה שאתה רוצה. וצרצורי של יין עמוני מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין עמוני ולא יין של נוכרים. כי אם היה נאסר, הם ודאי לא היו שותים. אמרה לו, רצונך שתשתה כוס יין, כיוון ששתה בער בו. אמר לה, איש המילי, הוציאה עירתה מתוך עיקה. אמרה לו, עבוד לזה. אמר לה, הלא יהודי אני. אמרה לו, ומה אכפת לך? כלום, מבקשים ממך אל הפיעור, והוא אינו יודע שעבודתה בכך. ולא עוד, אלא שאיני מניחתך עד שתכפור בתורת משה רבך, שנאמר, הם הבאו ועל פאור, ונזרו לבושת, והיו שיקוצים באהבה. אני נוסח אצלנו טיפה אחרת, כתוב כאהבה אצלנו. ואת מלכי מדיין הרגו אל חללהם וגומר. רגע, בואו נקפוץ למקור הבא, ואז נחזור לשורה הזאת. וכיוון שביקש זמרי, והלך אצל כוזבי, והיא הייתה ביתו של בלק, זה לא בדיוק, אבל כך כתוב, אמרה לו, איני נשמעת לך, שכך ציווה אותי אבא שלא יהיה נשמעת אלא במשה רבך, סיכול ממוקד. משה אוהב מדייניות כנראה, אז כנגדו. שהוא מלך וגם אבי מלך, הוא ראויה בת מלך למלך. ומה היה דעת בלק? אמר, כל מעשה רע שעושים ישראל, משה עומד ומבטל הגזירה. ואם תוכל ביתי מפתה למשה, כל ישראל ימסרו בידי. ובת בלק הייתה יפה תואר מאוד, אמר לזמרי, אני גדול ממשה, שאני משבט שני, והוא משבט שלישי. משך אותה בבלוריתה, שזה זוגיות מושלמת, כמו שאתם רואים, ויצא לפני משה. אז הנה, פחות או יותר, בכל מיני קישוטים סיפורים, רוב הסיפור שראינו, השלב האחרון בסיפור זה באותו קטע שעליו קפצנו בסוף המקור הקודם, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם וגומר, ואת בלעם בן באור גו בחרב, בלעם מהי בעייתם? כלומר, מה בלעם מחפש שם? אמר רבי יוחנן שהלך ליטול שכר 24,000 שהפיל מישראל. כלומר, הוא נתן עצה, הוא הצליח, הוא רוצה מזכורת. הם לא שילמו לו מראש, כי הם כבר ראו מה קרה עם הפעם הקודמת שהזמינו אותו. אמר מרזוטרה בר טוביה, אמר רב, היינו דאמרי אינשה, גם לאזלה למיבאי קרנה, עוד נדהב ולגזיזן מיני. כמו שאומר הפתגם, הגמל הלך לקבל קרניים, את האוזניים שהיו לו גזזו לו. כן? אז זה בצורה עסיסית וסיפורית, אותו דבר שאני טענתי על פני 50 דקות. אלא מה? שאני לא עוסק בשאלה מה קרה, אני עוסק בשאלה איך זה מסופר. ואתם יכולים לראות שהכל מסופר בדיוק הפוך.
כלומר, אנחנו בהתחלה חושבים שהבנו הכל, ואז מגלים שהסיפור יותר מורכב, ואז מגלים שהסיפור יותר מורכב, עד שזה מגיע בסוף לפי המורכבות, רק בפרק למד' א', מה שכתוב שם, אגביות, הן, היו לישראל בדבר בלעם, היה צריך להיות כתוב לפני פסוק א' של פרק כ"ה. ואז השאלה היא, למה התורה כותבת את הסיפור הפוך? נניח לרגע את התנ"ך בצד, ונעבור קצת לדבר על ספרות. ישנה תופעה כזאת של משחק והשהיה אינפורמציונית גם ביצירות אחרות מלבד התנ"ך. ואם אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה התועלת שיכולה להיות בצורת כתיבה מסוימת, אז זה תועלת שתימצא בכל טקסט שהוא, לאו דווקא בתנ"ך. אז בואו לרגע נשאל את עצמנו למה לספר את הסיפור לפעמים בצורה הפוכה. אז מציע לנו חוקר בשם מנחם פרי, חוקר ספרות מאוניברסיטת תל אביב, במאמר שנקרא הדינמיקה של טקסט ספרותי, איך קובע סדר הטקסט את משמעויותיו. הוא מציע תופעה שמכונה תבנות חוזר לאחור. תבנות חוזר לאחור, אנחנו עוד מעט נקרא גם את הקטע, פירושו של דבר בעצם שאתה כל פעם צריך לחזור אחורנית ולהציב איזושהי תבנית חדשה שתטפל ב... הבנה החדשה שלך את האינפורמציה שאיתה פתחת. כותב כך מנחם פרי, תהליך המרת המסגרות במהלך הקריאה, כל פעם כשאתה נתקל בנתון חדש, הוא תהליך מתוח. הקורא משתדל להחזיק במסגרות הישנות כמה שרק אפשר, כמו שראינו אצל הפרשנים שקראנו בדרך. כלומר, אתה מנסה בכוח להתאים את מה שהשם אמר למשה למה שמשה אומר לישראל למשל. המרה זו מביאה לאימות בין שתי המסגרות ולהשוואת אופן תפקודם ומשמעותם של הפרטים במסגרת זו לעומת זו. כלומר, אתה על כל פרט מתחיל לשאול את עצמך איך הוא מסתדר אל מול מה שידעתי עד עכשיו ואיך הוא מסתדר אל מול הנתון החדש אותו אני מקבל עכשיו. התוצאה היא האזנה לפרטים וחידוד המשמעויות של המסגרת החדשה באמצעות היבנותה של סדרת אופוזיציות בינה לבין המסגרת הישנה. כלומר, כל פעם נוצרת אופוזיציה חדשה. התבנות החוזר מביא לא רק להחלפת משמעויות של מילים, של פריטים, כלומר, להגיד שהמואביות הן בעצם מדייניות, כדוגמה קיצונית, אלא גם לשינויים בהיררכיה של הפריטים הקודמים. להתרת כישורים, להוספת כישורים במקומות אחרים, ולהחלפת כישורים באחרים. למשל, אם אנחנו יודעים שמדובר פה במזימה של בלעם, אז אולי פרט שולי כמו הקובה אל קובתה, יקבל משמעות גדולה יותר, היות שבפרשה הקודמת נמצאים רוב העיקרויות בתורה של המילה, של הפועל לקוב. מה אקוב לא כבוא אל, לקוב אויבה יקראתיך, וככה פתאום התורה מאוד מאוד מדגישה באיזה משחק מילים, משונה קצת עם שתי מילים מאוד מוזרות, מה שנאמר קודם. ואולי פתאום נשים לב שהם עובדים לבעל פאור, ובלעם קודם כשהוא קילל, היה בראש פאור. ראש פאור, פסגת פאור, ראש פאור, כן. כלומר, אחד המקומות שמהם הוא מקלל, מנסה לקלל את ישראל, הוא בדיוק מקום שמוקדש לאל שאחר כך מפילים אותו. פריטים שנמצאו כבר בשלב הקודם של הטקסט, אך היו פנויים מבחינתה של המסגרת הישנה, עשויים עתה להתקשר לחדשה. במקרים רבים יש בהתחלה פריטים המתיישבים רק בקושי עם המסגרת הישנה, ומעוררים קשיים לגביה, אך לא עד כדי להפילה. כלומר, אתה כל הזמן מתרץ, אתה כל הזמן מחזיק במסגרת הישנה. ואילו עתה הם עשויים להתיישב היטב עם המסגרת החדשה. ניתן לומר כי פריטים אלה הכינו מראש את האמרה. כלומר, הקשיים שהיו לך קודם הופכים פתאום בדיעבד להיות יתרונות ופתרונות. לפעמים הקורא ער להם מלכתחילה, ולפעמים הוא מבחין בהם רק בדיעבד. לעתים נמצא שיש גם פריטים מפריעים למסגרת החדשה, וזה נובע מזה שהיה צריך לספר את הסיפור בהתחלה באופן מטעה. כלומר, יש פריטים שמיותרים לו הסיפור היה מסיפר מלכתחילה בלי להטעות אותנו. הם מתיישבים עם הרק בקושי, על הפרעות אלה להיות קטנות מן ההפרעות למסגרת הישנה. כלומר, שסך הכל, ההסבר החדש יהיה יותר מוצלח מההסבר הקודם. במקרים שבהם המסגרת המוחלפת היא המסגרת הראשית, הקובעת במערכת המסגרות שנבנתה בתחילת הקריאה, לפנינו טקסט מתהפך. כלומר, יש מקרים שבהם לא מדובר סתם בלהבין יותר טוב, להבין יותר טוב, אלא בסוף אתה פתאום מבין מחדש את הכל מההתחלה. עכשיו, זו טכניקה שהיום קל לנו יותר להבין אותה, כי בתחום הספרות והקולנוע היא אחת הטכניקות הכי רווחות בשנים האחרונות. סרט, למשל, שאתה רואה, ועד הדקות האחרונות אתה בטוח שהבנת את הסרט באופן נכון, ואז מופיע איזשהו פרט שגורם לך להבין שאתה צריך לצפות בסרט שוב מההתחלה כדי להבין את מה שבאמת קרה שם. הטכניקה הזאת, אגב, אין לנו זמן לקרוא, אבל משמשת גם בתחום הסיפור הבלשי הרבה, ששם מלכתחילה רוצים להטעות אותך, למשל, כדוגמה מצוינת. והבאתי ציטוט ממאמר של חוקר ספרות ותנ"ך, ששמו מאיר שטרנברג, שנקרא מבנה ההשעיה, העניין העלילתי והסיפור הבלשי, אתם מוזמנים לקרוא. אנחנו נעשה פה עוד מתיחת קו, ונאמר, הבנו שהסיפור בנוי כטקסט מתהפך. הבנו שיש טכניקה כזאת, שהיא קיימת באמת בעולם הספרות, כלומר באמת כותבים ככה סיפורים. אבל עדיין נותרו לנו שתי שאלות גדולות, ולעניות דעתי גם קשורות מאוד אחת לשנייה. השאלה האחת היא שאלה טכנית. בוא נתחיל לשאלה מהותית, היא יותר חשובה. שאלה מהותית לפני הכל. מדוע הקדוש ברוך הוא, שהגן על ישראל מפני המזימה הראשונה של בלעם, לא רק לא מגן מהשנייה, נופל בפח ומשחק לידיו של בלעם במשימה השנייה. ברגע שאנחנו מבינים ששני הסיפורים שיש לנו בפרשת בלק הם שתי מזימות שונות של בלעם, ובראשונה בלעם נכשל אבל בשנייה הוא מצליח, התחושה שלנו ביחס לפרשה משתנה לגמרי. השם כמעט השמיד את בני ישראל, הוא הרי מעיד בעצמו, ולא חיניתי את בני ישראל בקינתי. כלומר, לולא פנחס, הוא היה מצליח, הצלחה מושלמת. איך קורה שהקדוש ברוך הוא לא מגן על בני ישראל? אני חושב שזאת השאלה המרכזית מבחינת הסיפור. כלומר, זאת שאלה תיאולוגית שאי אפשר שלא להתייחס אליה. שאלה השנייה היא שאלה טכנית. אנחנו יודעים שהתנ"ך רגיל לספק את האינפורמציה לפני השלב שבו נצטרך אותו. למשל, כל סיפור מתחיל במה שמכנים בלעז אקספוזיציה או מצג, שבו נותנים לך כמה נתונים בסיסיים כדי שתוכל להבין את מה שקורה בהמשך הסיפור. לפעמים אם מופיע איזה נתון פתאום באמצע הסיפור שעלול לבלבל אותך, אז הסיפור נעצר. ואומרים, כי חו אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים לכו ונלך עד הרואה, כי לנביא יקרא לפנים הרואה, ואז בפסוק הבא יספרו לך, וזה בדיוק מה שאומר שמואל לנערו, למשל. כלומר, התנ"ך מאוד מאוד דואג לא לבלבל אותך מבחינת הסדר של האינפורמציה. מי שגם מכיר לרשב"ם, יש שיטה שלמה שנקראת שיטת ההקדמות, שלדעתו התורה כתובה כך שתמיד היא נותנת את האינפורמציה הנכונה מראש כדי שלא תתבלבל. לפי רשב"ם, למה נכתבו שבעת ימי בראשית? כדי שכשהקדוש ברוך הוא יגיד בעשרת הדיברות, כי ששת ימים עשה השם וביום השביעי, תבין על מה הוא מדבר ולא תהיה מופתע. אז כבר נאלצים להתחיל את התורה בראשית. אז למה, הנה השאלה השנייה, התורה שכל כך רגילה לספר את הסיפורים על פי הסדר, מספרת אותם הפעם הפוך. בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. למה השם לא הגן על בני ישראל מהמזימה השנייה של בלעם? אולי צריך לשאול אחרת. למה הוא כן הגן מהמזימה הראשונה? למה? מה יכלו בני ישראל לעשות? הוא רוצה לקלל אותם מראש ההר, ספק אם מישהו מהם יודע באותו רגע, אולי משה רבנו יודע, אני לא אפשר לדעת, אבל מה הם יכולים לעשות בעניין? מה להם ולזה? כל המזימה ידעו קרב כזה בין בלעם לבין הקדוש ברוך הוא. זה מנסה לגרום לו לברך, וזה מנסה לקלל. אז ברור שהוא צריך להגן עליהם. עכשיו, לפעמים זה מועיל להסביר את מה שברור, כי זה שופך אור על מה שלא ברור. אז למה הוא לא מגן עליהם מפני המזימה השנייה? כי זה כן תלוי בהם. עכשיו, זה לא סתם שזה כן תלוי בהם. זוכרים את מה שאמרנו על שמות למדלד, שהוא ממש כתוב בתבנית של הסיפור הזה? הלא הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, כשהוא קורא איתם ברית, אתם עתידים להיקלע למצב שבו אתם תזנו אחרי בנות של שוכני הארץ, ומתוך הזנות אחרי בנות הלכו לזבוח לעבודה זרה, ומתוך הזבח לעבודה זרה, תעבדו, ואני אלקנה, אל תסתבכו איתי. עכשיו, זה לא רק הסיפור של בעל פאור, זה גם הסיפור של ספר שופטים, למשל, בצורה פחות ממוקדת. השם שלא הגן על ישראל מפני זה בספר שופטים, לא הגן עליהם גם לדור הנכנסים לארץ, שאוטוטו עומדים להיכנס לארץ, הוא לא הגן עליהם גם בבעל פאור. השם לא מגן על בן אדם כאשר האדם אינו נזקק להגנה. מאחר שבני ישראל היו יכולים להינצל בעצמם, ולא רק היו יכולים, היו צריכים להינצל בעצמם. הם קיבלו עבירה מראש, לא מגיעה להם הגנה. ולכן, הקדוש ברוך הוא מוסר אותם ביד חטאם, ותהא זו מזימה של בלעם או לא. אתם יכולים לראות, אגב, עדות לכיוון הקריאה הזאת, ממה שאנחנו רואים במלחמה מול מדיין. כשבני ישראל חוטאים, מתים מהם 24 א', אבל אחרי זה הם יוצאים למלחמה מול מדיין, 12,000 לוחמים, ולא נופל מהם אפילו לוחם אחד. כך למשל כותב רבנו בחיי, אתם יכולים לראות המקור לפני האחרון בדף, ולא נפקד ממנו איש, והיה זה פלא עצום, ומהניסים הגדולים שהראו לישראל, הראה להם בכאן במלחמת מדיין, שהיו עם רב ככל אשר על שפת הים, והרגו ישראל מהם, ושבו מהם אלפי ורבבות, והנס הגדול הזה, לפי שהיו שלמים בזכות. כלומר, עכשיו הם צדיקים גמורים, השם מגן עליהם. כלומר, כאשר הם חוטאים, השם לא מגן עליהם, אפילו אם הוא מחיר ונפילה במזימה. אבל כשהם הולכים לנקום באלה שזממו נגדם, השם מגן עליהם הגנה כל כך מושלמת, עד שאפילו אדם אחד לא נופל יותר מהמזימה הזאת של בלעם. אז הנה, יש לנו תשובה לא רעה, אני חושב, לשאלה הראשונה. אז למה התורה מספרת את הסיפור הפוך? אני חושב שהשאלה הזאת קשורה באופן ישיר לשאלה הראשונה. מה קורה כשאנחנו קוראים אל מוציאה ממצרים כתועפות ראיהם לו, מעמד נשגב על ראש ההר שמשבחים ומעלים את בני ישראל בעל כורחם על צדקותם וחסידותם, ואיך שהמעמד הזה נגמר? ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מה קורה לנו כשאנחנו קוראים את הסיפור? אנחנו מתמלאים בכעס ואכזבה מאוד גדולים שמכוונים כלפי מי? כלפי עצמנו, כלפי בני ישראל, אנחנו אומרים, איך אנחנו שהיינו ברום, המעלה, בפרק הקודם, ירדנו עכשיו לדיוטה התחתונה. מה היה קורה אם יהיה כתוב, אחרי וישב בלעם למקומו? ויבואו זקני מדיין אל בלעם ויאמרו, תן לנו עצה, אין לי כוח עכשיו לנסות סגנון מקראי, ובלעם אומר להם, לכו, תזנו את בנותיכם ותעשו סיכון ממוקד וכל מה שקראנו. ואז היה כתוב, ויחל ישראל לזנות אל בנות מואב. גם היינו כועסים, על מי? היינו כועסים על בלעם. ואם היינו שומעים שהשם מכה את בני ישראל 24 א' על פי הסיפור כמו שהוא כתוב, היינו חושבים שזה מוצדק, אבל מה היה קורה אם היינו שומעים שזאת מזימה של בלעם ושהשם מכה את בני ישראל? היינו כועסים על בלעם ומאוכזבים מהשם. מה שאסור שיקרה ולא נכון שיקרה. כלומר, הבעיה שיש לנו בסיפור היא בעיה מאוד קשה של התפלגות על אחריות, שהיא לא חלוקה של אחריות. יש לנו פה שלושה גורמים שונים שאשמים באופן מושלם בחטא. אם הייתי אומר לכם, החטא הזה מערב א', אשמה של בלעם, ב', אשמה של מדיין, ג', אשמה של ישראל, היינו אומרים, פירושו של דבר, שאף אחד לא לגמרי אשם. קצת הוא וקצת הוא וקצת הוא. השאלה היא איך אנחנו בונים סיפור שאומר לנו רק בני ישראל אשמים, ורק מדיין אשמים, ורק בלעם אשם. עכשיו, כל דבר צריך לקבל הצדקה, כי בני ישראל אשמים ולכן מתים מהם 24 א' במגפה. מדיין אשמים ולכן יוצאים נגדם למלחמת חורמה, שהיא אולי הכי חמורה בתנ״ך למעט דוגמאות בודדות כמו המלחמה מול בנימין. השמדה טוטלית של כולם חוץ מהנשים הבתולות. ואחר כך אנחנו צריכים להצדיק הריגה של נביא השם, שהוא, לפחות כמו שחזל מתארים אותו, שקול למשה אולי אפילו גדול ממנו. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו בונים סיפור שכל פעם מובן לנו באופן אחר. עכשיו, אני רוצה שוב פה לגעת בעניין של טכניקה ספרותית, המקור האחרון בדף. מנחם פרי באותו מאמר כותב כך: גם כשההיפותזות עצמן מסולקות, לא תמיד מסולקות גם השפעותיהן על אופן הבנת החומר שבא בעקבותיהן קודם שסולקו. כלומר, גם כשאנחנו לומדים לגלות שבני ישראל בעצם פוטו, זה לא גורם לנו לחשוב שהשם לא צדק שהוא יניש אותם ושבני ישראל מסכנים וקורבנות. הן עצמן אינן לגיטימיות במסגרת השלב הסופי, אך האפקטים שלהן, תגובת שרשרת שלהן, עשויים להוסיף ולהתקיים. גורל דומה יש למשמעויות הנבנות בצורה ברורה וחריפה בתחילת הטקסט ומסולקות בהמשך, מבלי שיוחדרו שוב. אם הקורא מוצא דרך להמשיך ולקיימן באופן כלשהו למרות שהם סולקו, הוא עושה זאת. עכשיו, זה בעצם מה שקורה בסיפור שלנו. התורה רוצה ללמד אותנו לקח מוסרי עמוק ומורכב ומסובך מהם כמו, והיא רוצה שלא משנה שבלעם החטיא אותנו, ולא משנה שמדיין החטיא אותנו, אנחנו גם תמיד נזכור שזה חטא שלנו, כמו שלמשל אנחנו מוצאים בתהילים, כמו שלמשל אנחנו מוצאים ביהושע, תמיד כשהתורה מדברת על חטא בעל פאור, היא קודם כל מאשימה אותנו. אבל היא לא רוצה להוציא נקיים את החבורה הזאת של הזוממים והתחבולנים. ואז שלא כדרכה נוקטת התורה בטכניקה ספרותית מאוד מאוד משוכללת, מאוד מאוד מורכבת, שמאפשרת לנו לכעוס שלוש פעמים על שלוש דמויות שונות, בלי שהכעס שלנו על כל דמות חדשה יבטל במשהו את הכעס על הדמויות הקודמות. ואם כן, מה שרציתי להציג לפניכם זה מפגש מאוד מאוד מעניין בין שאלות פרשניות לטכניקה ספרותית, והתוצאה של המפגש הזה זה הבנה דתית עמוקה הרבה יותר של פרשה.